בשיעור הקודם אנחנו באיגרת תימן. בשיעור הקודם עסקנו בדרך שהרמב״ם מפריך את ההוכחות במרכאות של המוסלמים לאמיתות תורתם, שיש להם כאילו פסוקים מהתורה שהם מעוותים אותם על מנת לאמת את הדרך שלהם. בדרך הזאת, בטענות האלה, אותו מומר יהודי פונה אל עם ישראל שהיה בתימן ומנסה להסיט אותו, והרמב״ם מסביר אחד לאחד, ראינו בשיעור הקודם, למה הדברים לא נכונים ולא מדויקים ולא קשורים להקשר שלהם בכלל.
הוא אמר זה שאמיר את דתו, לא?
כן, כן, זה לא עובד, הוא פושע, באמת, הרמב״ם לא קורא לו מומר, קורא לו פושע. אי אפשר להמיר את הדת, אפשר להיות יהודי פושע או יהודי עובד השם, אז הוא יהודי פושע.
יהודי הוא כל הזמן יהודי.
נכון. אז... עוד אומר הרמב״ם שבאמת תיאורטית יכולים להיות נביאים לגויים, אלא שמה שכל נביא, בין אם הוא גוי ובין אם הוא ישראל, אז אם הוא בא לסתור את תורת משה, ממילא הוא חייב מיתה. כלומר, הוא יכול להביא, להיות גאון ולהביא מופתים והכל בסדר, אבל המסגרת היחידה שנביא יכול להיות בתוכה זה חוקי התורה שהוגדרו לנו. אחת מהם זה נבואת משה, הוא לא יכול לסתור נבואת משה, הוא גם לא יכול לשנות באופן קבוע דבר אחד מהתורה. אז כל מי שבא לעשות את זה, בין ישראל ובין הוא גוי, כל שכן שהוא בא לבטל את התורה, את התורה החדשה, ממנו הוא נביא שקר, זה בהגדרה. זה בעיה גדולה, נכון. טוב, ממשיך הרמב״ם, ואם כן, אם יעמוד נביא מישראל וממות העולם, ויקרא אל תורת משה רבנו, ויזרז עליה, ולא יוסיף עליה, ולא יגרע ממנה, כי ישעיה וירמיה בזולתם. תקראנו את זה בעצם, לבקש ממנו מופת, וכו'. טוב. אז זה בעצם מה שאמרנו, שהתנאי הוא שהוא בא לקיים את התורה ולא לסתור אותה.
למה הוא נקרא? נביא שקר, לא נביא גדול.
הוא באמת היה מדבר עם השם, רק שהוא היה רשע.
הוא היה
רשע,
אבל הוא היה
נביא
גדול.
נכון. ומה שצריך שתדעו, כי כמו שאין תוספת וחיסרון בכתוב בתורת משה, כן בפירושה המקובל. כלומר, אם יבואו אנשים ובאים, אין בעיה, זה התורה, אין תורה אחרת, הכל בסדר. אלא שמה, שהפרשנות שחז"ל נתנו לה, היא לא מדויקת. או אולי היא הייתה מדויקת ולא מעודכנת, אנחנו לא משנים את התורה, אנחנו משנים את הפרשנות שחז"ל אמרו, מה שהגמרא, אנחנו רוצים לתת פירוש חדש. אז מי שרוצה לסתור את הפירוש המקובל, הוא שקיבלנו מחכמנו ז"ל, והיא תורה שבעל פה. והיו נשמרים ומשגיחים שלא ישתקע אצלכם את חד המינים, מהרה יובדו, ויהיה לכם קשה מכל שמת. גם הפירוש של התורה שבעל פה, אנחנו צריכים לוודא שאף אחד לא משנה אותה. לפי שכאן בארץ הזאת, כמו שתדעו, איפה שנמצא הרמב״ם, לא יודע אם הוא כתב את בזמן שהוא היה בספרד או בארץ ישראל. היא ארץ חכמים, תלמידים ומדרשות, ודברם מושפל, ואנחנו מאירים על טעויותיהם ובדיותיהם ועבליהם בכל עת. ואתם שם באותם הקצוות, אם היותכם חכמים וגיבורים בתורה ומעשים טובים, מתי מספר אתם. השם ירבה מספרכם, ויקרב את קיבוצכם וקיבוץ אומתנו. עכשיו הוא מזהיר אותם, ואם ישתקע אחד מהם שם, יפסיד הכל, ויקלקל אמונת בני הנעורים, ולא ימצאו מציל. כלומר, שימו לב, עד עכשיו עסקנו בדת אחרת, אז בזה טיפלנו בצורה יסודית. אז הוא מזהיר הרמב״ם שהיסוד של כל הדת באמת לא מתחיל בדת אחרת. כל ההתבוללות שקיימת היום בחול אצל היהודים, היא לא מתחילה מזה שהם התנצרו. מתחילה מזה שהם נתנו לתורה פרשנות אחרת.
תענו.
וממילא זה נתן להם יסוד להתבוללות. אז לכן זה יותר מסוכן, כי זה גם כשאדם בא ואומר לך תהיה נוצרי, תהיה מוסלמי, אז יכול להיות שיש לך מנגנונים חזקים של הגנה נגד ושל התנגדות לדבר הזה. אבל כשבתוך התורה מנסים לתת לך פירושים שהם שונים, אז אתה פחות מתנגד מבפנים. מסוכן. אבל הסכנה היא יותר גדולה. ולכן צריך לשים לב לזה, שלא ישפיעו לו נעורים. הודו כי דמם מותר מן הדין, לפי שהם מחזבים נבואת משה רבנו, אומר בשם השם על פי התורה. ויתנו ההפלגה באמונה בדברו, בחוצפה ובעזות. כלומר, הם מפרשים מה שהם רוצים, אבל הם אומרים את זה בשם התורה. זה החוצפה שלהם. כמו שאמרו הישמעאלים והאדומים, שהם מאמינים בנבואתו, ויפסידו תורתו ויבטלוה. ויהרגו מאמיניה ומחזיקים בה ומתאם כאחד. זה שראינו גם כן שראוי להעיר עליו לגדל עליו הקטנים לפי שהוא יסוד אמונה. כך, חוץ מזהירות ממעבירים על דת, צריך זהירות ממשנים בתוך הדת. עכשיו יבוא רמב״ם לדבר על נושא אחר שמחליש מאוד את האמונה, זה חישוב הקץ. במהלך הדורות היו הרבה אנשים שהציגו את עצמם או אחרים כמשיח. מה הבעיה בזה? מעבר לזה שזה לא נכון. הבעיה בזה שזה...
טיפה חומחם של מחזים
ומחזרי נכון, גצים. נכון, נכון. ולמה זה ככה? כי אנשים מתייאשים. זאת אומרת, אנשים מקבלים תקווה, וזה לא קורה בסוף. כי זה לא קורה, אז אומרים, טוב, זה כבר לא יקרה. לכן חז"ל מאוד הזהירו מהעניין הזה של חישוב הקץ. ואולי מה שזכרתו מעניין הקיצים, ומאמר רבנו סעדיה ז"ל בהם. כלומר, למרות שבעצם אסור, רבנו סעדיה גאון, הוא אמר איזשהו תאריך של הקץ שעבר ולא קרה בו כלום. תחילה מה שראוי שתדעהו שהקץ על הבירור אי אפשר לאדם לדעתו לעולם. תכף יביא ראיות לזה. כלומר, לא משנה מי אומר לך, וגם היום בזמננו יש רבנים, אומרים זה עכשיו, השנה הזאת, יהיה פח, זה השנה, זה השנה. למרות שעכשיו יותר קל, צריך לומר, אנחנו חיים בזמן של גאולה.
גאולה.
אנחנו חיים אחרי קיבוץ גלויות, זה לא יאומן כמה אנשים ציפו לקיבוץ גלויות. אנחנו חיים אחרי קיבוץ גלויות, רק להתבונן בזה אתה מתרגש. אז יותר קל להגיד עכשיו שבשנה הבאה זה נגמר, ועדיין צריך להיזהר מזה. אנחנו לא יודעים, כך אומר הרמב״ם, לא יודעים. אף אחד לא יכול לדעת. אי אפשר לאדם לדעתו לעולם, כמו שביאר דניאל ואמר, כי סתומים וחתומים הדברים. ואולם, רוב הסתכל קצת החכמים בו ודמותם, שהם השיגו, קדמה הודעה בו והוא אמרו, ישתתו רבים ותרבה הדעת. רצינו לומר, רוב הדעות, כלומר, כשאנשים מנסים לתת איזו תשובה, אז יצא מזה הרבה תשובות. כבר ביאר השם את הילד עיני ואב, שאנשים יחשבו קצים למשיח, לא יתעמת חשבונם, ואחר כך הזהיר שלא יספק אדם בעבור זה. אדם נכנס בספקות אמוניים מצד שהוא אמרו לו עכשיו הגיע מחר, לא קרה, לפעמים גם קורה משהו לא נעים. טוב, אז זה כבר, אז זה כבר לא יקרה. למה? כי זה צריך לקרות אתמול ולא קרה, אז נגמר. נגמר, זה הסכנה בזה. נכון, נכון, מה החטא העגל שהם ציפו שמשה יחזור בזמן מסוים, הוא לא חזר, ממילא הכנסו לירוש, עשו דבר שהוא קרוב לעבודה זרה. נכון. אחר כך הזהיר שלא יספק אדם עבור זה, ואמר לו, ייכנס ספק בלבבכם, כשלא יבוא חשבונכם, אבל כל מה שיוסיף עיכוב, עוד הוסיפו ליחל אליו, הוא אמרו, ויפח לקץ ולא יחזב, אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יאחר. יש תאריך שהקדוש ברוך הוא קבע, אנחנו לא יודעים אותו, אבל הוא יבוא בתאריך הזה. לא בא, אז זה לא היה תאריך פשוט. ואותו אחד שקובע את התאריך, הוא עושה טעות. ולמה אנשים לפעמים עושים את זה? אנחנו נראה, יש אנשים שעושים את זה מסיבות טובות, כמו רבי סעדיה, שתכף הרמב״ם יסביר למה הוא עשה את זה. אבל זה נותן הרבה גדלות לאדם שהוא אומר, שמו, אני יודע, הנה זה סימן שככה וככה. אז זה מרבה את ה... מגדל את המעמד שלי, בתור מי שאומר את זה. לכן זה מאוד מפתה לחשב קיצים. אבל צריך להיזהר מהאנשים שעושים את זה. גדולי ישראל האמיתיים, הרב אליהו למשל, מעולם לא אמר. הקץ יבוא בתאריך הזה, לא אמר. הרב עובדיה לא אמר, הרב אלישיב, הרב אורבך לא אמר. גדולי ישראל האמיתיים לא עוסקים בזה, למה? כי זה הנחיית חז"ל, לא לעסוק בזה, הנחיית התורה, לא לעסוק בזה. ומה הראיה הכי גדולה לזה? ודע שאפילו הקץ שביאר השם מידתו, רצוני לומר גלות מצרים, כתוב לנו בתורה בפירוש, גר יהיה זרעך בארץ לא להם כמה?
400
שנה, אז הנה, התורה גילתה לנו כמה יהיה גלות מצרים. אז אפילו זה היה בו בלבול, והבלבול הזה יצא גם תקלה גדולה. אפילו הוא אומרו, ועבדו מינות 400 שנה, לא נודעה אמיתתו, ונפל בו ספק. קצת אנשים אז חשבו שהם 400 שנה מעת רדת יעקב למצרים, לכאורה בארץ לא להם. מתי הגיעו לארץ לא להם? טוב, מי שהגיעו למצרים. וקצת אנשים חשבו ש 400 שנה מתחילת השעבוד, שהיא 70 שנה, אחרי ידעת יעקב מצרים, למה? כי זה שבמציאות של גירות...
כל אחד אומר, אני לא אחיה 400 שנה.
מוחשת, כן. קצת אנשים חשבו שהם מעט שהיה זאת הנבואה, כלומר מברית בין המתרים. וכאשר שלמו 400 שנה למעט בין המתרים, אמרו, זה לכאורה, החשבון מוקדם, נכון? מי היה שהקדוש ברוך הוא אמר? 400 שנה. אז מה קרה באותו זמן? יצאו קצת ישראל ממצרים, קודם עמוד משה כ-30 שנה. מי זה?
אפרים.
בני אפרים. נכון, בני אפרים, בכמות לא קטנה. הם יצאו, הם הצליחו להגיע סמוך לארץ ישראל, לגת שבארץ פלישתים. ושם נלחמו בהם, והרגו אותם, הרגו את כולם, וגם לא הובאו לקבורה. העצמות שלהם היו פזורות. אחר כך בנבואת יחזקאל, אז בסנהדרין, בגמרא כתוב, שמה שיחזקאל התנבא על העצמות היבשות, שהיו זרוקות בבקעה, זה אותו דבר שלהם. ומה שהקדוש ברוך הוא אמר, ולא נחם אליהם דרך ארץ פלישתים, למה?
שלא יראו.
שלא ינחם העם, למה ינחם? כי היה רואה מה הפלישתים עשו לבני אפרים. אז זה היה אסון גדול. אז איזה אסון, איזה נזק יצא ממציאות, נכון? שמישהו חישב קץ, והוא על דעת עצמו, ולא בא נביא באמת להגיד להם עכשיו, תחו 30 שנה פיקשוש. זה היה נזק גדול. וחשבו שבתם הקץ, והרגום המצרים, יש כלומר הפלישתים, והכביד עובדותם, כן הודיעונו החכמים זל, ולאותם שחשבו שבאו הגאולה ונוצחו, אמר דוד, בני אפרים נושקר ומקשת, הפכו ביום קרב. והקץ האמיתי מתי היה? 400 שנה מיום שנולד יצחק. הברית בין המתרים הייתה 30 שנה קודם. אשר הוא זרע אברהם באמרת, כי אמר השם יתעלה, כי ביצחק יקרא לך זרע. אז גר יהיה זרעך, אי אפשר לספור את זה לפני שיש זרע. ברגע שיש זרע, אתה יכול להגיד שזה מציאות של גירות. אבל אין זרע, איך אתה סופר? אבל זה אי אפשר לדעת לפני כן. אחרי כן אני מאוד חכם להסביר למה זה משם. לפני כן, היה הרבה דעות. ואמר לו, השם יתעלה, כי גר יהיה זרעך בארת לו להם, ועבדו ובינו אותם 400 שנה, ובעת הגירות יהיו מושלים עליהם, ומאבדים אותם ומענים. כי הוא פירוש הפסוק, הנה 400 שנה היו לגירות ולא לעבדות, ולא התבאר עד ששלח השם מתעלה הנביא הגדול, ונמצא מיום שנולד יצחק, עד שיצאו ממצרים, 400 שנה בשווה. אז למה מביא את זה הרמב"ם? הוא אומר, אפילו במקום שכתוב בפירוש בתורה, כמה יהיה אורכו של הגלות הזאת? עדיין, יש בזה ספקות. ואם היה כן בקץ אשר התבהרה מידתו, כל שכן בזה הקץ הארוך, אשר החריד כל הנביאים והפחידם באורך זמנו ומשכו. עד שאמר הנביא על צד התימה, מודיע רוב אורכו, אמר, הלעולם תענף בנו, תמשוך הפכה לדור ודור. כאילו, איזה זמן ארוך זה? זה, זה, זה לנצח, הגלות הזאת כאילו? שהוא ידע שזה לא לנצח, אבל ידע שזה כל כך זמן ארוך, שזה כמו נצח. ואמר ישעיה בסיפוק אורך הגלות גם כן, והוספו אספה אסיר על בור וסוגרו על מסגר, ומרוב ימים ייפקדו. קבל לנו דניאל, הפלגת עומק זה הקץ ויעלמו. לזה הזהירו חכמים ז"ל מחשב קיצים ומנות זמנים לביאת המשיח. פני שיכול ההמון ויכניס, שיכשיל ההמון, ויכניס ספק בליבם כשיבוא הזמן ההוא ולא בא המשיח. והוא אמרו, אומרם, תפוח דעתם של מחשבי קיצים, מפני שהם מכשול לבני אדם. פני זה התפללו להשם להכשילם ולהפסיד הנהגתם. עם זה למדנו שזה אסור, וגם כל רב שבא עכשיו ואומר, כן, אני יודע, השנה הזאת יקרה ככה וככה, אז הוא כבר חשוד. כמו שאמרנו, גדולי ישראל האמיתיים מעולם, מעולם, מעולם לא נתנו תאריך. מעולם לא אמרו, עכשיו זה עכשיו ככה, סימן שככה, לא אמרו. אמרו, אנחנו נמצאים פה, אנחנו עושים את התפקיד שלנו, מה אנחנו עושים? לומדים תורה, מקיימים מצוות, זה מקדם את הגאולה, זה ודאי, והגאולה תבוא, מדי תבוא, בכל יום אנחנו מצפים לו, בכל יום שיבוא. אז מה נשאר? נשאר לשאול, וזה בעצם כנראה מה שבאיגרת שאלו אותו. אז איך רבי סעדיה גאון, שהוא היה תלמיד חכם גאון, הוא מסר קץ והכזב, לא היה קץ כזה באמת. ואנחנו ננצל, כלומר אנחנו ניתן הסבר לרבנו סעדיה ז"ל, ונאמר שלא הביאו לזה עם דעתו שאסור לעשות. רק היות אנשי דורו רבי ספקות באמונה ונפסדים בה, וכמעט שעבדה דת השם, לולא היה הוא זל, כי גילה עמוקותיה וחיזה כוח נחלשיה. יש מציאות שבא איזה גדול הדור, וכהוראת שעה נותן איזושהי הנחיה שהיא בעצם, זה מעשה שהיא נגד החוקים הכלליים, אלא בנקודה מסוימת, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. זה מה שעשה הרבה סעדיה גאון. הוא ראה בחוכמתו ובגדולתו, שעכשיו הדור הזה, אם אנחנו רוצים להחזיק אותו באמונה, צריך לתת לו משהו. אבל צריך עוד רבי סייעת הגאון בשביל זה, כן? זה לא עכשיו כל אחד יבוא.
אבל דניאל, בספר דניאל, הוא גם כן כתב כסף מפורש, רק מה? הוא כתב משהו שאף אחד לא אומרים אותו.
או, זה לא מפורש?
לא, 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 אני אומר, מה הבסיס לכל? זה למנוע ייאוש.
נכון.
כלומר, ברגע שאדם יודע, יש קץ,
נכון.
יש לו זמן, רק מה? אני צריך עכשיו לחקור ולקרוא וזה. אז זה נותן תקווה.
אמת.
זה מפיח תקווה. ברגע שאדם לא יודע, או שאומר ייאוש טוטלי.
נכון. נכון, אז הבעיה היא בלהגיד שנה, הבעיה להגיד...
אתה תאריך...
כן, כשאתה אומר תאריך
מפורש,
זה אומר תאריך מפורש, זה כנראה שזה הייתה, כמו שאמרנו, מהוראת שעה. כי הדור באותו רגע, כנראה שהדור נרגיש, שהדור באותו רגע, אם לא יהיה לו משהו לייחס בו, לא שייך בכלל שהוא ימשיך להתקיים.
נכון.
אבל הרב, הוראת שעה... או שעשה אליהו, או שום דבר במקומות אחרים, זה נועד למה איזשהו מצב, להחזיק את העם באותו רגע.
כן.
אבל במקרה הזה, שההוראת שעה אומרת, אסור לחשב את הקיצים, אבל אני אחשב, אני אתן איזשהו תאריך כדי להחזיק את העם, אני יכול לגרום לתוצאה יותר,
נכון,
יותר גרועה.
נכון, 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 יש בזה סכנה גדולה. אמת, יש בזה סכנה גדולה, כי בסוף הם יתאכזבו. אבל, לכן צריך אדם גדול, כמו שרבי סייעת גדעון, שהוא יעריך את הנזק מול התועלת.
הרב סייעת גדעון, כשנקב בתקופה, בתאריך.
כן. נכון? לא פשוט.
לא, כשהוא חשב, הוא יודע שזה לא יהיה.
אמת?
אתה יודע שזה לא יהיה.
נכון, אבל בסדר, לכן צריך הסבר, לכן הוא יעריך.
זה נזק...
אז מה הוא עשה? הוא העמיד את הדור הזה, שמרה בלשונו וקולמוסו, וראה מכלל השתדותו לקבץ המון בני אדם בחשבון הקיצים. לחזק תוחלתם לאמת. הם כבר לא האמינו בכלום. אז הוא אמר, במציאות הזאת עדיף להגיד להם משהו. והוא זל כל מעשיו לשם שמיים, ואין לדקדק עליו עבור הפסד חשבונו, כי תוך מעשה הוא העניין שסיפרנו לכם. כלומר, הוא לא היה לו ברירה במציאות שלו, ובגדלותו הוא יכל להחליט שזה מה שנכון. ואולם... נושא נוסף שצריך לדבר בו, שגם זה החליש את יהודי תימן, זה מה הכוח של הכוכבים. כי אמרו להם, תקשיבו, עכשיו עבוד לכם, למה עבוד לכם? תסתכלו בשמיים, אתם רואים מציאות של שלושה כוכבים שנמצאים סמוכים אחד לשני, תדעו לכם שבגלל זה המצב שלכם על הפנים. ואין לכם מה לעשות, לא יעזור לכם כבר כלום, כי הנה הכוכבים ככה, מה עושים עם הטענה הזאת? עכשיו, זה אנשים נחלשים, תזכרו, זה דור... שחי בגלות, לא ראה הארת פנים בכלל. בסדר? אנחנו גם לפעמים נחלשים, אבל אנחנו חיים בדור שראינו גאולה, ראינו קיבוץ גלויות, ראינו שעם ישראל מתקומם, כלכלית וחברתית, הכל. ועדיין, כשקורה משהו, אנחנו לפעמים קצת יושב לנו וקשה לנו.
אז תראו... אתם יודעים, לא היה שם?
היה, אבל היה מעט. זה מה שאומר להם הרמב״ם.
שהיו בזור מדי.
היה והיה מעט. יחסית היה מעט. אז תחשוב שהם שחיים בחושך, עוד פעם, חושך, 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 ופתאום אומרים להם, תקשיבו, עבוד לכם. זה קשה מאוד להחזיק בזה. אז אומר, אולם אשר ראיתיך נוטה אליו מנהל הכוכבים והדיבוקים, כלומר, הקירוב בין הכוכבים, שהיו ושעתידים להיות, כל זהו עניין שראוי שתסירהו מדעתך, ותחבס מחשבתך ממנו, כאשר תחבס הבגד המתונף מתינופו, מפני שהם עניינים, אין בהם אמת כלל. אצל החיים השלמים. ואפילו אשר אין להם דעת. כלומר, תכף הרמב״ם מסביר שבכלל זה עניין של מחזוריות. כל כמה שנים, אתה בכלל לא קשור, זה לא, לא עכשיו. יש מחזוריות, כל כמה שנים, הכוכבים האלה נמצאים כך. אחרי כמה שנים, נפרדים. מה זה שייך? אז לכן, אפילו לא צריך אמונה בשביל זה. צריך להכיר את החוכמה הזאת של הכוכבים. ואתה יודע שזה שטויות. אפילו אשר אין להם דעת. כל שכן בעלי הדעת, וביטולם מבואר, נגלה בטענות שכליות. אין זה מקום זכרן. אמנם שמע קצת מה שבא בתורה בזה. כלומר, אני אסביר לך מדוע הדבר הזה הוא לא נכון.
אז זה לא מנהל.
היו שם הרבה אנשים שהם לא היו...
אנשים ממש עמי הארץ.
היו שם חכמים גדולים, מעט, והיו שם אנשים, נכון, חלשים ומיואשים. היה ענקי עולם. היה ענקי עולם, אבל רוב הציבור היה מושפע. לפני שאנחנו בשיעור הבא כבר ניכנס לדבר הזה, כי הזמן נגמר, אבל אני כן רוצה לומר שבשיטת הרמח"ל, כשלמדנו ספר דרך השם, בשיטת הרמח"ל, כשלמדנו דרך השם, אז יש משמעות למיקום של הכוכבים. אלא שמה? שהם לא קובעים מעצמם שום דבר, אלא הם ביטוי שהקדוש ברוך הוא דרכו מנהיג את המציאות. מה הנפקמינה בזה? שזה לא משנה שום דבר, שמה שבאמת קובע בעולם זה התורה ומעשים טובים של עם ישראל, שעולים למעלה, משפיעים על הרצון העליון, ומזה יורד למטה שפע. זה ככה זה עובד. הדבר הזה באמצע התהליך יכול להשפיע על המצב של הכוכבים, אבל הכוכבים הם כלי בצורה שהשפע, שהקדוש ברוך הוא יורד, והדבר היחיד שקובע אותו זה הנהגת הייחוד, כלומר המגמה הגדולה של שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לקראת הגאולה, והנהגת המשפט, שזה המעשים שעם ישראל עושה, והם משפיעים על השפע שיורד בכל זמן. תת השם, נראה מה הרמב״ם עוזר בהמשך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.